נתיבי איילון אתמול, רוכב אופנוע משליך קסדה לעבר נהג רכב בעקבות תאונה קלה שקרתה ביניהם חילופי דברים, ובום, נהג הרכב חוטף קסדה בראש ומאושפז בבית חולים, מצב לא קל. הבוקר מצבו כאמור לא קל בכלל, אפילו קשה. רוכב האופנוע נעצר, מן הסתם גם ישוחרר מהר, ככה זה אצלנו, הגיוני. כולה מריבה קטנה בכביש. כבישי ישראל כבר מזמן הפכו לשדה קרב, אתה קם בבוקר ולא יודע אם תחזור שלם. מסקר שנעשה עבור עמותת אור ירוק, עולה ש-60% מהנהגים בישראל היו עדים או חוו אלימות בכבישים. איומים, כללות, חותכים אותנו בגסות. לא פעם נתקלתי לבד בעצמי ברכב שבא מולי בנסיעה נגד הכיוון, ברחוב צר, ונהג הרכב לא מוותר. מי שצועק יותר חזק, מנצח. שלא לדבר על רכב דו-גלגלי, הרוצח מספר אחת בכבישים. כועסים על הכביש, הסיכוי שלכם לאבד את זה ולהיות מעורבים בתאונה, גדל וגדל. צפוף פה, דחוס פה, כל נסיעה של רבע שעה לוקחת פי שלושה או פי ארבעה. סבלנות זו לא תכונה ישראלית אופיינית. אתמול בנתיבי איילון, הנהג ניצל. עד למכה הבאה, וגם זה ייגמר הכי הרבה בכתב אישום רזה, בסוף זה לא ייגמר ברצח. לטיפולו של שר התחבורה הבא.
Here comes the money. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל איילון.
במקביל למסע ומתן הקואליציוני, האם השותפות עם השותפות מימין, האם גם אופציה של ממשלת אחדות עדיין על הפרק, מיד נעדכן. יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד מתנגד למינויו של בצלאל סמוטריץ' למשרד האוצר, נשיא התעשיינים רון תומר אומר שמדובר בהתבטאות אומללה. יושב ראש ההסתדרות לא צריך להתערב במינוי שרים. שר התקשורת יועז הנדל מסכם קדנציה מוצלחת במשרד. הנדל אומר לאיפה הכסף שאומנם תמך בהקמת ממשלת אחדות רחבה, אבל היום, אחרי תוצאות הבחירות, צריך ללכת עם בחירת הציבור. ממשלת 64, ימין מלא. וגם, האם המחלוקת סביב היתרי הבנייה לתמ"א 38 הסתיימה? בהמשך נסביר את ההחלטה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו בני שאולסקי ויובל גלבוע. איפה הכסף? בשידור חי, גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. בחודש אוקטובר נרשם גירעון בתקציב המדינה בסך של 3.1 מיליארד שקלים. מנתוני האוצר עולה שמתחילת השנה העודף בהכנסות ממיסים ירד לסכום של 30.1 מיליארד שקלים. רפי גוזלן, האסטרטג הראשי של IBI, אומר לאיפה הכסף שלמרות הגירעון נתוני התקציב טובים.
מדובר בתמונה הרבה יותר טובה ממה שהוא ערך בתחילת השנה, סביב גירעון של כ-4% תוצר. סך הכל מדובר בנקודת פתיחה נוחה מאוד לממשלה הנכנסת עם תקציב לשנת 2023. צריך לציין שני דברים שעולים מנתוני התקציב בחודשים האחרונים. האחת, חזרה לרמת או התכנסות לרמת הוצאות המתוכננת בתקציב לאחר פיגור של מספר חודשים. והדבר השני שרואים זה התמתנות בקצב הגידול של ההכנסות ממיסים, שמשקפת אומנם את המשך צמיחה חיובית של המשק שמאופיין בתעסוקה מלאה, אבל קצבי הצמיחה נראים נמוכים יותר, וזה בפרט בולט בענף הנדלן.
ישראל, ירדן, איחוד האמירויות וארצות הברית חתמו היום על מזכר הבנות לקידום פרויקט משותף להספקת מים וחשמל בין ישראל לבין ירדן. ליאור שילת, מנכ"ל משרד האנרגיה.
הפרויקט הראשון הוא בנייה של מתקן סולארי של 600 מגה, סכום מאוד מאוד גדול בהשוואה למתקנים הקיימים היום בישראל, שיוקם בירדן ויספק חשמל הישר למרכזי הצריכה הישראלים באזור ירושלים ותל אביב. הפרויקט השני, פרויקט פרוספריטי בלו, יהיה פרויקט שבו יוקם מתקן התפלה ישראלי שיוסיף עוד 200 מיליון קוב למערכת המים הישראלית, 200 מיליון קוב שבתורם יועברו וימחרו למערכת המים הירדנים. כך ביחד מייצרים שני הפרויקטים הללו את היכולת שלנו להתמודד עם צרכים של משבר האקלים, כאמור גם בתחום האדפטציה וגם בתחום המיטיגציה, וגם מהווים עבור האמירתים המשך של הסכמי אברהם.
גידול במספר התלונות של עובדים לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה בשנת 2021. רוב הפניות היו של נשים ועסקו באפליה בתנאי עבודה ושכר. נציבת שוויון הזדמנויות עורכת הדין מריאם קבהה אומרת לאיפה הכסף שיש קבוצות רבות בחברה הישראלית שלא מטופלות.
אנחנו לא מקבלים מספיק פניות מהחברה הערבית, ואנחנו לא מקבלים מספיק פניות על אף העלייה שהייתה השנה מפונים מיוצאי אתיופיה או עולים חדשים, זה מטריד אותי שאנחנו לא מקבלים מספיק פניות. זה אומר או שהם לא מודעים לקיומה של הנציבות, או שיש שם קושי ופחד וחסמים כלשהם שמונעים מהם לשנות לנציבות ולמצות את האפליה. אנחנו יודעים שקיימת אפליה, או בגדול אפליה שמונעת מהם להשתלב, מונעת מהם למצות את הפוטנציאל התעסוקתי שלהם, וזה חמור וזה מדאיג.
סוכל ניסיון פריצה של צפון קוריאה למערכות של חברה ישראלית גדולה בתחום מטבעות הקריפטו. מנכ"ל חברת הסייבר קונפידס, רם לוי, סיפר הבוקר בתוכנית שלנו 7-9 איך נמנעה הפריצה.
במקרה הספציפי הזה ראינו התראה שהיא על קובץ שלכאורה נראה תקין, קובץ PDF, לא אמורה להיות שום התראה, ובכל זאת קפצה התראה, ואז נכנסים לקובץ עצמו ובודקים מה בדיוק הקובץ הזה עושה שגרם למערכות להקפיץ התראה, כי על פניו לא הייתה שום שיבה שהמערכת התריעה. דפוס הפעולה של רוב התקיפות הוא שבשלב הראשון מנהלים איזשהו שיח מי שנמצא בצד השני, רוכשים את האמון שלו או שלה, ברגע שנרכש אמון שולחים לו קובץ דוני שבקובץ הזה יש את אותו וירוס שאמור להגיע למחשב, ומהרגע שמגיעים למחשב אז הם מתחילים להתפשט בתוך הרשת כדי להגיע בעצם לאותם נכסים פיננסיים או לאותו מידע שהם צריכים כדי להגיע לנכסים הפיננסיים, ואז לבצע את מה שהם רוצים. דפוס הפעולה הצפון קוריאני הוא דפוס שבו הם פשוט נכנסים מרגלים, גונבים את הכסף ונעלמים. זאת אומרת, אין שום אינטראקציה עם המשתמש חוץ מזה שהוא צריך לפתוח את הקבצים הזדוניים באמצעותם הם משתלטים על המערכות.
עד כאן הכותרות שלנו, מיד כמה עדכונים פוליטיים. טל שניידר, כתבת מדינית פוליטית זמן ישראל, שלום טל.
שלום, אחר הצהריים טובים.
טוב, על אמריקה לא נדבר עכשיו, אבל נדבר על הפוליטיקה שלנו, גם פה הכל חם ורותח. קודם כל, איפה זה עומד עכשיו? כי בשעות האחרונות, אפילו אתמול, התחילו דיבורים, אולי הנשיא יפנה לממשלת אחדות לאומית, בכל זאת כדי למנוע את הקמת הממשלה הצרה הזאת ימין ימין מלא. איפה זה עומד כרגע?
תראי, מבית הנשיא יצאה הכחשה מאוד מאוד מהירה, תוך כמה שניות, וגם המפלגות הרלוונטיות, יש עתיד והמחנה הממלכתי, כחישו מיד. אז לא ברור, זאת אומרת, אני מבינה שחלק מהכתבים שתרסמו את זה עומדים על כך, לכן יש איזושהי פנייה כזאת, אבל הנשיא מכחיש, אז זה עומד במקום שבו ביום, מחר יתחיל צריך התייעצות בבית הנשיא כשליכוד ויש עתיד ראשונים. והדברים אמורים להתבצע גם כן מול המצלמות, נוכל לראות אותם נכנסים. אני לא יודעת להגיד לך שיש איזשהו מסע ומתן שמתרחש עם שום מגעים שעם יש עתיד ועם המחנה הממלכתי.
טוב, נצטרך לשמוע את הנשיא ככה ברמזים בין המילים שהוא יגיד, אם הוא מכוון למשהו. אוקיי, איפה זה עומד היום? אנחנו יודעים שראש הממשלה המיועד נתניהו היה רוצה ממשלה מהר כבר תוך ימים, כדי להוציא את כל השרים של הממשלה הזאת ולהיכנס מהר לעבודה. השותפים שלו, לפחות מה ששמענו אתמול, מבן גביר, סמוטריץ', גפני, גולדקנופ, לא מעוניינים בזה. פסקת ההתגברות זה בראש הסולם של מאווייהם, מה שנקרא.
כן, תראי, הם רוצים שזה יהיה כתוב בדיוק המתווה שבו יחוקקו את פסקת ההתגברות. עכשיו גפני למשל אומר, אני לא מוכן להיכנס לקואליציה, אם הנושא הזה לא מופיע בקווי יסוד, לא רק בסכם הקואליציוני, ואני לא מפחד מהתקשורת וכולי. כך גם את קולטת בעצם גם בתוך הליכוד, גם בציונות הדתית, זה הקו, הם כולם רוצים הסכם מפורט. אז אנחנו לא, לנתניהו היה רעיון בעצם, כי קורון חייבים הרי הסכמים קואליציונים לעלות על הכתב לפני שנכנסים לממשלה. 24 שעות לפני השבעת ממשלה, חייבים לפרסם את כל הניירות. הרעיון של נתניהו אמר, היה, הניירות יהיו ניירות כלליים, זאת אומרת, את יודעת, יהיה פה משפט שיגיד, נחוקק רפורמות משפטיות, כן? כן. משהו כללי כזה, בלי להגיד בעצם מי ומה. וכרגע זה לא,
כי הוא היה מעדיף שאחרים יעשו לו את העבודה, ואז הוא אומר, אוקיי, אני לא רציתי, אני ביקשתי למנוע, אבל כל השותפות רוצות, אז בבקשה, זה יקרה.
אז בסדר, אז עכשיו המסע ומתן לא יוכל להיסגר עד ה-15 בנובמבר, אלא יצטרך להימרח קצת יותר.
אוקיי, טוב, בואי נשמע דברים שאמר ברעיון, רעיון סיכום שעשיתי עם שר התקשורת יועז הנדל, שרצה ממשלת אחדות לאומית עוד לפני, ודיבר על זה בגדול, והיום, אחרי התוצאות, זה מה שהוא אמר לי ממש לפני זמן קצר.
היום כבר מאוחר מדי, אין שום סיכוי שיחברו, חבל על המילים. אנחנו סתם משחקים מילים, כשיש 64, הם יכולים להתחנן עד מחר בבוקר, לא יקרה. היה צריך לחשוב על זה מראש, כל אותם גאונים שעכשיו הגיעו למסקנה שצריך לעשות את זה, וללכת לבחירות עם תפיסה כזאת.
אז?
לא הבנתי את הטענה, סליחה.
לא, את יודעת, הרי הוא דיבר על ממשלת אחדות לאומית, והוא רצה למנוע ממשלה ימנית צרה, והוא אומר, אוקיי, העם הצביע, אז צריך ללכת אחרי העם. זה הכל, זה מאוחר מדי. יותר מזה אנחנו לא נשיג.
נכון, יש בכלל בתוצאת בחירות מובהקת. אני גם לא חושבת, אני מרגישה שהשיח הזה לצרף גורמים אחרים, הוא שיח קצת בתוך העיתונות, שמאל מרכז, אני לא רואה באמת איזשהו אינדיקציה ממישהו אחר שיש רצון לזה, את יודעת, בתוך הימין בטח לא, לחץ פנימי מתוך המפלגה של ראש הממשלה המיועד גם לא. אז לא ברור כאילו מאיפה מגיע השיח הזה.
טוב.
נתניהו בסופו של דבר לא יוכל להעביר את הרפורמות המשפטיות שהוא כל כך מייחל להם עם גנץ ועם אייזנקוט ולפיד, כן? זה ברור מאליו.
כן.
על מה, מדובר? זה קצת נראה לי כמו טקטיקות שנעשות מטעם הליכוד כדי להלחיץ אולי את גפני, את מוטריץ', את בן גביר, כאילו להגיד להם, זה סוג של משחק כזה, לבוא ולהגיד בעצם לבן גביר, בוא תראה, לוחצים, אני יכול לשבת עם אחרים, אבל זה לא
צריך לזכור, נכון, רק צריך לזכור לסיום, טל, נתון אחד, שרוב מצביעי גוש השינוי היו רוצים לראות ממשלת אחדות והצטרפות לפחות של אחת השותפות של הגוש הזה לממשלת נתניהו, אבל זה כנראה.
על בסיס סקרים, אבל יש תוצאת אמת, ולפי תוצאת אמת זה לא נכון מה שנאמר פה.
וזה כנראה לא יקרה, לפחות לא בקדנציה הזאת. טל שניידר, זמן ישראל. תודה רבה, טל. תודה. מעברון. טוב, אז עד שזה יהיה, נאמר שלום ליעל אלון, עורכת איפה הכסף? שלום יעל.
שלום ענת.
בואו נפתח מיקרופון, מעולה. אנחנו מדברים על ההסתדרות, מדברים על יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, שבאופן חסר תקדים בעצם יוצא נגד או מתערב או מנסה להתערב בהחלטת ראש ממשלה, למנות שר אוצר, והוא יוצא נגד המינוי העתידי, אם יהיה כזה, של בצלאל סמוטריץ'.
נכון, אמנם לא בקולו ולא שמענו, אבל מפרסומים שניזונים בכלי התקשורת בימים האחרונים שמקורם בהסתדרות, מתפרסם ועולה שיושב ראש ההסתדרות באופן מאוד נחרץ, מתנגד למינויו של חבר הכנסת סמוטריץ' לתפקיד שר אוצר. ענת, אנחנו זוכרות בעבר, סיכרנו הרבה פעמים מאבקים מאוד עזים וויכוחים והתנגדויות ומחלוקות מאוד גדולות בין ראשי הסתדרות לשרי אוצר. הדוגמה האחרונה הייתה רק בקדנציה הקודמת, בקונה הקודמת של השר ישראל קאט, שיושב ראש הנוכחי ארנון בר דוד לא חסך את שבטו והעביר עליו ביקורת מאוד חריפה. אמיר פרץ, כזכור, נאבק באופן חריף, כולל השבטה של המשק בשר האוצר נתניהו, אבל מהלך שבו טרם הבחירה, מבעוד מועד, יושב ראש ההסתדרות מביע עמדה ומעביר מסר לראש הממשלה שלא למנות אישיות מסוימת לשר אוצר, כזאת עוד לא ראינו.
למה הוא עושה את זה, את חושבת?
אני חושבת שלפני ההסתדרות עומדים מספר אתגרים שבהם היא נמצאת אולי בסוג של עמדת נחיתות. אנחנו הרי זוכרות שבשנתיים האחרונות ניסתה ההסתדרות לקדם עסקת חבילה, אפילו חתמה על עסקת חבילה מול האוצר בראשות ליברמן, שהייתה אמורה לכלול את העלאת שכר המינימום וגם עטבות שכר לעובדים במשק. העסקה הזאת בסופו של דבר לא יצאה לפועל בגלל המשבר הקואליציוני, ובעצם ההסתדרות, למרות שיש היום אינפלציה והשכר שלנו נשחק, ההסתדרות נמצאת במצב שבו מצד אחד היא חייבת לתת לשקט, היא חייבת לסוג של שקט תעשייתי לאין שביתות, ומן העבר השני היא בעצם לא ממשה את היעדים שלה ולא הצליחה להגיע לאותם מסגים שהיא בעצם יעדה לעצמה.
יניב לוי, יושב ראש אגף ההסברה, דוברות ופרסום בהסתדרות, שלום יניב.
ערב טוב, ענת ויעל.
תגיד, היה תקדים כזה שיושב ראש הסתדרות מתערב בשיקולים של ראש ממשלה עתידי את מי למנות למשרד שר האוצר?
אני לא מתעסק בהיסטוריה, אני מתעסק בהווה. ואני חייב לומר שאנחנו מגיעים מעמדת כוח בעוצמה ולא מנחיתות. אזרחי ישראל ואנחנו היינו שבויים של 120 פוליטיקאים בשנים האחרונות, שעוסקים בינם לבין עצמם, כן ביבי, לא ביבי, הגוש הזה, לא הגוש הזה, ומי ששילם את המחיר, כבר שכחנו שהייתה כאן קורונה, שכחנו שלא היה כאן תקציב מספר שנים, שכחנו שהשכר של העובד הישראלי קפה, שכחנו שיש כאן קרוב למיליון איש שמרוויחים 5,300 שקל בחודש בלבד, שכחנו את כל הדברים האלה, ולכן יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד,
אבל איזה כוח יש לארנון?
במילה, אני אענה על הכל. ארנון בר דוד העביר מסר לראש הממשלה, אך לא מאיימים, העביר מסר ואמר שבשעה קשה שכזו, שהנשק הישראלי ניצר בפניה, בצומת דרכים כזו מרכזי, זוהי העת לשיח ולמציאת פתרונות משותפים.
סליחה, יניב, את מי הוא רוצה לראות?
ולא למאבקים מיותרים.
יש לו שם שהוא רוצה לראות בראש?
אנחנו לא ממנים שרים.
אבל אתם מתנגדים לשרים.
אנחנו גם לא המלצנו על שם. אנחנו אמרנו...
התנגדתם לסמוטריץ'.
אנחנו אומרים בכל, אני רוצה להתייחס לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, אבל אם אתם לוקחות אותי לשם, אני אבוא ואומר, מי שתוקף את ההסתדרות, השכם והערב, זה חבר הכנסת סמוטריץ', וזה זכותו. יחד עם זאת, אני הייתי שמח, אם היה מסתכל על התהליך הגדול, והבאמת ההיסטורי שההסתדרות עברה בשנים האחרונות, להסתכל על המציאות בעיניים. שביתה במשק לא הייתה למעלה מ-10 שנים. יום אחד המשק הישראלי לא שבת 10 שנים. המשק הישראלי נמצא במצב טוב, אפילו טוב מרוב מדינות העולם.
אבל מה אתה מפחד? כלומר, מה סמוטריץ'?
אני לא מפחד מכלום. אני רוצה להגיע למצב.
אז תן לראש הממשלה שיהיה למנות את מי שהוא רוצה.
בקרבות בין האוצר לבין העובדים או ההסתדרות, זה רק הציבור הישראלי והמשק הישראלי. אנחנו הוכחנו בשנים האחרונות שבשיח נכון ובציאת איזונים נכונים, אפשר להציל את המשק הישראלי קדימה, חזק ובעוצמה.
יניב, לא נעים לי להגיד לך, אבל הוא התחיל. אנחנו לא בגן ילדים, אבל הוא התחיל, ארנון התחיל.
אני חושב שאת טועה, אני חושב שאם תסתכלי על הרעיונות של חבר הכנסת מוטשיץ' בתקופה האחרונה, תביני שהוא רוצה לבטל את הזכות הדמוקרטית שהיא זכות השביתה, תביני שהוא רוצה לבטל את הזכות הדמוקרטית להתאגדות, תביני שהוא רואה בכל עובד מאוגד סוג של אויב. חבר'ה, חלק מהדברים שהוא אומר הם נכונים לפני 20, 30, 40 שנה. אנחנו ידענו להתקדם, הארגון היחידי שיציב ובטוח, שמצועד קדימה, שמתקדם, זו ההסתדרות. יש לנו סוגיות בוערות. אינפלציה שמרימה ראש בכל בוקר. עובדי שכר מינימום מיליוני שלא קיבלו עלה שכר שנים. עובדי המגזר הציבורי שתרמו את חלקם בקורונה,
אבל
יותר
לניב...
בכולם בעבודה קשה, והשכר שלהם כפו.
רגע, אריה דרעי יספק אותו?
יוקר המחיה שהשאירו אותנו ואת הרשתות
סבבה, לבד. סבבה, יניב לוי, האם אריה דרעי, שהיום גם שמו מוזכר כמי שעתיד אולי לאייש את הכיסא הזה, זה כן מקובל על ארנון בר דוד?
אני לא אפול המלכודות, אני...
לא, אבל לא, מי אמר בכלל שהחלופות לא באמת יותר טובות?
אנחנו לא ממנים, אנחנו על פי המציאות שאנחנו פוגשים אותה, ככה אנחנו פועלים ומגיבים. אנחנו חושבים ששורת המשימות שניצבת לפני כולנו, לטובת המשק הישראלי, צריך לעשות את זה בשיח, ולא במלחמות, אם שר סמוטריץ', אם השר לעתיד, איזה תיק שהוא לא יקבל, חבר הכנסת סמוטריץ', אם היה נכנס ולומד ולא מאיים, היה יותר טוב לכולם, גם אנחנו אולי נושבים בשקט. יחד עם זאת, את מי הוא תוקף? הוא לא תוקף את ארנון באופן אישי, הוא תוקף מיליון עובדים שמאוגדים בהסתדרות, ועוד מאות אלפים שמאוגדים במקומות אחרים.
Okay.
אתם יודעים מה זה? זה כמעט חצי מכוח האדם העובד השכיר בישראל, מיליוני האזרחים במדינת ישראל, שזקוקים כאן לשינוי, שזקוקים כאן למזור.
אז הוא סיים את האויב.
מה הצעד המעשי שתעשו? אם לא התחשבו בביקורת שלכם ובאולטימטום, לא אולטימטום, אבל בהסתייגויות שלכם או בהתנגדות שלכם.
אנחנו לא, אם ימנו שר כזה או אחר, לא תראו אותם ישר מחזים סכסוך עבודה. אנחנו הגורם המאוזן והאחראי במשק, בהתאם לצעדים שיהיו, ואם מישהו ינסה לפגוע בזכויות הדמוקרטיות שאני הצפתי אותם מקודם, אנחנו נאבק למען אזרחי מדינת ישראל. ריבונו של עולם, מיליון איש היו שבויים של 120 חברי כנסת או 140 ביחד עם הנורווגים, ששכר המינימום שלהם לא עלה, והוא תקוע. יעל, ענת ואני, בואו ניכנס לריאליטי של שבוע ימים לחיות ב-5,000 שקל, בואו נראה אם נגיע לסוף השבוע בריאליטי הזה. חבר'ה, הגיע הזמן שיסתכלו לאזרחים בעיניים, לעובדים, אנשים קמים בבוקר, יוצאים לעבודה, עומדים שעות בפקקים, מרוויחים פרוטות, האינפלציה, יוקר המחיה, סייעות ששכחו אותם, שכחו הרבה מאוד גורמים כאן במשק הישראלי. אנחנו אומרים, חבר'ה, זוהי העת, אנחנו מכבדים את הממשלה, אנחנו מכבדים את ראש הממשלה הנבחר. אני מאמין שכך צריך לכבד אנשים שנבחרים ונבחרי ציבור, ולא לתקוף אותם באופן אישי. אבל יחד עם זאת, זו העת לשיח.
ולסיום, הראשון בינואר, המועד שיושב ראש ההסתדרות נקב בו, כמועד שאם לא הגיעו איתם להסכמות, תצאו למאבק, זה עדיין בעינו?
אנחנו אומרים שאם אנחנו לא נגיע להבנות ונביא בשורה עם מזור לציבור, לאדם העובד בישראל, ייתכן ונצא למאבק, וזה לא מאבק לשם שמיים.
לא, אנחנו מדברים על תאריך.
האם יש הראשון לראשון, את יודעת, בראשון לראשון מגיע בעצם, את יודעת, תקופת ההקפאה מגיעה לקיצה. אנחנו עמדנו בכל ההתחייבויות שלנו, הצד היחידי שעמד בעסקת החבילה בכל ההתחייבויות שלו זה ההסתדרות. ארנון מוביל קו מאוד ברור, קו פייסני, יחד עם זאת, אנחנו לא נאסס לעמוד על דרישות העובדים בישראל, ואני רוצה לומר מעל הבמה המכובדת שלכם, אנחנו לא מחפשים קרבות, אנחנו לא מחפשים לשבות, אנחנו מחפשים שהמשק הזה יצעד קדימה, שיהיה משק חזק, משק מאוזן.
לא תתנגדו שיהיה שיתוף פעולה, ולא תתנגדו שיהיה שר שמקובל על יושב ראש ההסתדרות. יניב לוי, תודה, חייבים לסיים. יורו גפה,
הסברת
הברות ופרסום בהסתדרות, תודה רבה. שלום לשר התקשורת יועז הנדל, דרך ארץ.
שלום.
עשייה קיימת, נכון?
זאת מפלגה שקיימת, כן, ומפלגות לפעמים הן במשחק ולפעמים לא, היא לא מפלגה שתהיה קיימת בכנסת הבית, היא קיימת בכנסת כסיעה עד ה-15 לחודש, עד השבעת הכנסת הבאה.
יש משהו שאתה מצטער עליו, השר הנדל?
יש הרבה דברים שאני מצטער עליהם, תודה, כשבוחנים תהליך פוליטי יש המון דברים שאפשר לתקן, וגם אני קיבלתי הרבה החלטות שאפשר היה לקבל אותן אחרת, אבל בגדול אני מאוד שמח ש... א', שבארבע שנים האחרונות תרמתי למדינת ישראל, לפני זה הייתי במקומות אחרים שבהם תרמתי, בצבא ובמערכת הביטחון ובמקומות אחרים. אני מאוד שמח על הקדנציה שלי בסוף שנתיים וחצי כשר תקשורת בברוטו, אני חושב שחוללתי כמה מהפכות במדינת ישראל.
כן, תכף נדבר על זה, כי אתה באמת מסיים היום, או מציין היום
סיום. ורק אני אגיד לך עוד משפט אחד, ואני שמח גם שעמדתי על העקרונות שלי, שאני מאמין בהם, גם אם זה לא הוכיח את עצמו במישור הפוליטי המיידי, אני חושב שמדינת ישראל, ואת יודעת שהפוליטיקה היא מטוטלת, והיא בסוף משתנים דברים, וגם דעת קהל, אני משוכנע שה... מרחב שבו אני חי, האמונות שלי, שצריך במדינת ישראל ימין, ליברלי, ממלכתי, כזה שמאמין בשלמות העם והארץ, הקבוצה הזאת תחזור להשפיע ולשנות את פניה של מדינת
תגיד,
ישראל, אחרת אנחנו נתפרק כאן.
אוקיי, אז זהו, אז תכף נדבר גם על ההתפרקות הזאת, אבל הניסיון לחבור לילד שקד קשל, מבחינתך לפחות.
כן, הוא קשל במובן, קודם כל אני מאוד אוהב את הילד ברמה האישית, אנחנו חברים, אבל אנחנו חברנו ביחד כדי, ומה שיצאנו איתו להקים ממשלת אחדות, מה שנדמה לי היום שפתאום כל הפרשנים שביקרו אותי וצעקו וכעסו, איך אני מעז להגיד ממשלת אחדות, פתאום כולם אומרים שצריך ממשלת אחדות, ואיך הם לא...
זהו, מה אתה אומר על זה? בעצם הנשיא ככה, יש הכחשות כמובן מכל הצדדים, אבל בקונסטלציה הפוליטית שנותרה, היה צריך ללכת או כדאי ללכת על ממשלת אחדות?
אני יצאתי לדרך הפוליטית ואמרתי שאין ברירה מלבד ממשלת אחדות. כל מי שעיניו בראשו היה רואה את זה, הייתה או אפשרות של ללכת לבחירות שישיות, או אפשרות לקבל את מה שאנחנו רואים עכשיו. אני חשבתי שזה לא נכון, וזה רע למדינת ישראל.
קיבלנו את זה מלא מלא, 64 מנדטים.
מלא מלא, וכשאמרתי את זה, חטפתי מקלחות של ביקורת מכל הוורטרים מהארץ, והאחרים ש... תקפו אותי, ואיך אני מעז, להגיד שצריך ממשלת אחדות עם הליכוד, והיום כולם בדיוק התהפכו 180 מעלות. אז מה הלקח? אין לי לקח על התקשורת הישראלית, אני שר התקשורת, תפקידה לבקר את הפוליטיקה.
כלומר, היום אתה אומר, במצב שנוצר היום, בקונסטלציה הפוליטית, עדיף לחבור עם גנץ או עם לפיד, במקום הציונות...
הפוך, אני אומר לך שהיום כבר מאוחר מדי, אין שום סיכוי שיחברו, חבל על המילים, אנחנו סתם משחיתים מילים, כשיש 64 הם יכולים להתחנן עד מחר בבוקר, לא יקרה. היה צריך לחשוב על זה מראש, כל אותם גאונים שעכשיו הגיעו למסקנה שצריך לעשות את זה, וללכת לבחירות עם תפיסה כזאת, וכשלפחות מפלגה אחת, או אני יכול לדבר על עצמי, כשאני יוצא למערכת בחירות האחרונה ואומר את זה, היה אפשר לפחות לקבל את זה בכוחות סקפטיות וציניות.
תגיד, הגאונים, לסיום הפרק הפוליטי, הגאונים זה גם לפיד וגם גנץ?
לא, אני חושב שהם כל אחד עשה מה שהוא רצה כדי להשיג קולות. יש בהחלט בעיה, אני לא יכול להגיד לך
המהלך שעשה גנץ היה מושלם, כי בסוף, בשורה התחתונה, המרחב של הימין הממלכתי, שהוא היה מכריע את הבחירות, לא רק השמאל והפיזור של השמאל והפיזור של המפלגות הערביות, זה נכון שלכל אלה יש משמעות, אבל בסוף את הבחירות בכל סבבי הבחירות האחרונים, מה שהשפיע זה הקולות של הימין הממלכתי. אותם קולות שבסוף אנחנו, אני אומר אנחנו, כל המערכת הפוליטית הקודמת, הילצנו אותם להצביע לסמוטריץ' ובנגביר או לליכוד. הם לא רצו בזה, הם לא שם, זו לא תפיסתם הדתית, זו לא תפיסתם החברתית, ולמרות זאת הם היו שם, זה חבריי הטובים, זה חלק מבני משפחתי. וזה כואב לי ברמה האישית, אבל אני לא יכול לבכות כל היום ולקטר. שאני רואה שיש הרבה בכי ונעים מסביב, מה שצריך זה לעבוד קשה ולהציב אלטרנטיבה.
אוקיי, טוב, בואו נצרף אלינו את יעל אלון, עורכת איפה הכסף, שלום יעל.
שלום לכם, השר הנדל, אחת מהרפורמות, רפורמות הדגל שלך הגדולות, החשובות, הייתה אותה רפורמה של הטלפונים הקשרים, שהייתה אמורה לאפשר לאנשים דתיים, חרדים, שעד היום היו מוגבלים באמת לטלפונים קשרים מוגבלים, להחזיק גם טלפון חכם. רפורמה שנתקלה בהתנגדות רבה של החרדים, עדיין לא נכנסה לתוקף, וזה אומר שהממשלה או הקואליציה החדשה כנראה הולכת לא לשלב אותה, לא להכניס אותה.
תראי, אני רוצה לתקן אותך. קודם כל זה בכלל לא רפורמה דגל שלי. זו רפורמה שקיימתי או שהתחלתי איתה בגלל שהבנתי שיש קבוצה שלמה של אזרחים ישראלים חרדים שאין להם אותם זכויות שלי יש. אני יודע לנהד מספר, אותי אף אחד לא חוסם, ואותם כן, והם פנו אליי וביקשו עזרה. ואכן זה מה שעשיתי. תראית מה זה רפורמה דגל, כשהיום אני מסיים את הקדנציה שלי בשבועות הקרובים, ובעיר אלעד יש סיבים אופטיים.
למרות שהתנגדו... אנחנו נדבר גם על זה, אין ספק.
זה רפורמה דגל. הרפורמה של הקווים הקשרים, זה פשוט הדבר הנכון לעשות במדינת ישראל.
אבל
זה לא רפורמה עצומה. בסוף, את לא תיפגעי מזה שהם יבטלו את זה. אני לא אפגע. ציונות דתית לא תיפגע.
הם ייפגעו.
וגם... הם ייפגעו, הם בסוף יהיה להם יותר יקר, הם יסחבו שני טלפונים, ויש מישהו שיגיד להם למי הם יכולים להתקשר ולמי לא, וזה לא קשור לתוכן ראוי או לא. עיקר הנפגעים אגב, זה השסניקים שאותם חוסמים, שהרי חוסמים שורי תורה של הרב עובדיה יוסף, וחוסמים כל מיני מוסדות של שס, ואחרי זה יש חסידויות אחרות שחוסמים, זה בעולם שאנחנו לא שייכים אליו, אבל הוא לא נכון, וכששואלים אותי, היום מישהי שאלה אותי, אבל למה אתה אומר לחרדים מה לעשות? אני לא אומר מה לעשות, אבל כששר במדינת ישראל לא מטפל בכל האזרחים ובכל האוכלוסיות, אז זה הדבר הלא נכון, לא כך אפשר לעבוד. אי אפשר לייצר במדינת אוטונומיות, לא בחוק וסדר, ולא ברגולציה, ולא בשום דבר אחר, לכן זה היה הדבר הנכון לעשות. עשו על זה הרבה רעש, בסדר, ואני, את יודעת, אני עשיתי מה שאפשר כדי לשלב את אזרחי ישראל החרדים, אני אשלם עם זה מאוד.
אתם פרסמתם היום את מדד איכות השירות, בעצם שמגדיר מי חברת התקשורת הטובה בישראל. בראש המדדים החיוביים אנחנו רואים את פרטנר, את גולן טלקום, אנחנו לא רואים לא את הוט ולא את בזק, את השחקניות המרכזיות בשוק, מה קרה?
קודם כל, אני לא קובע את זה, בסוף בודקים מדדי... זמן המתנה וחוות דעת, ויש עוד כל מיני קריטריונים. אז זה חלק מהתוצאות שקיבלנו בשנה שעברה ותוצאות אחרות. אני אגיד לך אבל מה עומד מאחורי זה. מאחורי זה עומד הרצון לייצר שקיפות לאזרחים הישראלים, ולהגיד להם כשאתם עכשיו פונים לחברה תקשורת, ויש פה תחרות בריאה, ואתם רוצים לבחור חברה כזאת, אתם צריכים, לפני שאתם בוחרים, לבדוק אצלנו, ולברר למי יש קליטה וכיסוי ברמה הכי גבוהה, וזה יגיע בקרוב. למי הזמן המתנה הכי נמוך, למי לוקח הכי מהר לשלוח לכם טכנאי כדי לטפל בתקלות, ותבחרו מה שאתם רוצים. אני חושב שהתחרות הזאת, השקיפות הזאת, מעודדת.
יש היום מצע מספיק גדול כדי שכל לקוח יבוא ויעשה לעצמו את החשבון. השר הנדל, כשאתה צריך לציין, ככה לקראת סיום שיחתנו בתחום של משרד התקשורת, נגיד את שתי הרפורמות הגדולות שעשית, בהחלט רפורמת הסיבים, מאחת מהן, מה עוד?
קודם כל, רפורמת הסיבים באמת הביא את ישראל למקום ראשון בעולם עם המחירים הנמוכים בעולם. זו גאווה גדולה, כי היינו מקום אחרון כשאני נכנסתי למשרד.
יש מקומות שזה עדיין לא מגיע, או לא שמעו על זה עדיין.
אנחנו נמצאים על 70%. 70% מהמובילות בעולם עם הקצב הגבוה בעולם, ואנחנו גם באוכלוסיות בפריפריה, אוכלוסיות שלכאורה אין מהן שום היגיון כלכלי, ציינתי את החרדים, תוך שנה יש להם 92% פריסה. זה אירוע שלא קיים בשום מקום בעולם.
והדבר הנוסף זה הרפורמה בשירותי הדואר?
אז הדבר, יש לי הרבה דברים שאני גאה בהם, גם התהליך של הרפורמה בשירותי הדואר, הפרטה מלאה, אבל יותר מזה אני גאה בתהליך הקליטה והכיסוי כשאני נכנסתי למשרד, הרבה החברות, בגלל שנים של להחזיק את הראש מעל המים, הפסיקו להשקיע בתשתיות, ולכן היה פחות קליטה וכיסוי. אנחנו גם הגענו לדור 5, גם צמצמנו את התדרים בדור השני והשלישי, וגם יצאנו לרגולציה שמגיעה לתומה בעצם בפברואר 23, שמחייבת אותם לפרוס פריסה של קליטה וכיסוי של 95% ולא 75%. ובעיקר אני גאה שחנכתי, את יודעת, לפני שבוע חנכתי אנטנה בבני נצרים, שזה גבול מצרים, ואני עושה את זה בירושלים, שבה 10 שנים לא התקינו אנטנות, כי היה מריבה עם התושבים ובמקומות אחרים. ואני מאוד גאה שהתהליך הזה מתקדם, ועוזר למדינת ישראל, בעיקר לפריפריה, כי איפה שיש איכות חיים גבוהה, ותשתיות תקשורת ברמה גבוהה, אז שם אנשים ירצו לגור, ויש לנו משימה לאומית להוציא את האנשים מהמרכז, לנגב, לגליל, לבקעה, למקומות שמדינת ישראל מעוניינת ששם יגורו, זו משימה לאומית, והיא מתקשרת גם לתשתיות תקשורת.
שאלה אחרונה לסיום, האם יש חשש שמי מהרפורמות שיזמת, הממשלה החדשה, בגלל עניינים עקרוניים או אידיאולוגיים, תכשיל או תחזיר לאחור?
תראי, אם לא ישימו איזה שר שיחליט שהוא עושה טקס הוצאת סיבים, מכל מקום שבו אנחנו פרסנו סיבים, אז אני...
לא, אבל הרפורמה בדואר, לדוגמה, הנושא
ש... אז יש חשש, תראי, יש חשש. בסוף, הרי אף אחד לא נגע בדואר במשך הרבה מאוד שנים, בגלל זה היה חתר אחרות של הפוליטיקאים, וכולם מינו שם, כל שר שהגיע, זה שכבות גיאולוגיות. מאז ימי מפאי מינה איזה כמה... 100-200 עובדים מהפעילים שלו, וככה הדואר הגיע למצב שהוא בו בגירעון של מיליארד שקל, ועם הרבה מאוד עובדים מיותרים, והיה צריך לעשות תהליך התייעלות. אנחנו סיכמנו את זה, זה גם עם ועד העובדים, זה גם עם ההנהלה שם, אני חושב שכולם מבינים שאי אפשר לחזור אחורה. יכולים להפתיע אותי, ופתאום יבוא איזה שר, ויפחד מוועד העובדים, או יפחד מאיזה משהו, או שיחליט שהוא רוצה למנות, ולקח את הדברים אחורה. בוודאי זה לא טוב למדינת ישראל. אני חושב, אני לא הייתי שם לזה סיכויים גבוהים. בסוף אנשים, גם שרים מכל מיני מפלגות וגם מהממשלה הזאת, אני מקווה ומניח שהם יפעלו בגלל.
אני לא אבטר לך, מה אתה הולך לעשות?
האמת היא שאני מחכה לסיים את תפקידי, בגלל שבתפקיד הזה אתה בעצם מקבל החלטות עד הרגע האחרון, וכרגולטור אתה לא באמת תלוי בכנסת ובממשלה, ולכן לכל החלטה יש משקל גדול. אז אני ממש לא נוגע בשום דבר, וכל מי שפונה, אני ממש מתרחק מזה, אני אסיים את תפקידי, אעשה חפיפה מסודרת, ואז אני אבחר מה אני רוצה לעשות.
נשמח לדבר איתך.
אנחנו נעשה את זה בשמחה.
השר יועז הנדל, שר התקשורת, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם, להתראות.
עורך הדין שלומי אייזלר הוא יושב ראש מטה התכנון הלאומי. אנחנו שומעים שהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה את מתווה קידום היתרים מכוח תמ"א 38 ותוכניות לפי סעיף 23 בסביבת תחנות המטרו. היה הרבה מאוד דיון סביב העניין הזה, וככל הנראה זה הגיע לקו הסיום. עורך הדין שלומי אייזלר, כאמור, שלום שלומי.
שלום וברכה.
תסביר מה בדיוק קורה, 100 מטר, 300 מטר, 800 מטר, שנדע?
כן, טוב, אז המתווה שהתקבל היום הוא מתווה מאוד מאוזן, שמחלק בין טבעת הליבה שזה עד 100 מטר, בין טבעת ראשונה שזה בין 100 מטר ל-300 מטר, וטבעת שנייה מ-300 מטר ו-400 מטר ואילך. והסיפור הוא נורא פשוט, בטבעת הליבה, שם באופן עקרוני אנחנו עוצרים את מתן ההיתרים שעלולים לסכל את המטרו, ותכף אני אתייחס לזה במילה. בטבעת השנייה, ההיתרים יינתנו בכפוף לבדיקה פרטנית של ההיתר שהוא לא מסכל את המטרו, ובטבעת השנייה, בטבעת השנייה רחוקה יותר, שם בעצם העולם ממשיך כרגיל. חשוב לומר שפרויקט שכבר ניתנה לגביו החלטה לתת, למתן היתר, הוא פרויקט שימשיך גם הוא בטבעת הליבה. כלומר, אנחנו לא עוצרים תוכניות שכבר אושרו, היתרים שכבר ניתנו, ויותר מזה, באותם מקרים שבהם התוכניות, גם בטבעת הליבה, יתאימו לעקרונות של תמ"א 30, של תמ"א 70, גם הם יוכלו להתקדם במתווה הרגיל, כך שבסופו של דבר אנחנו מדברים על בסך הכל 51 פרויקטים שנמצאים כרגע בטבעת הליבה, שהם כנראה יצטרכו להתעכב ולא להיות מאושרים.
אבל אתה אומר שאם מישהו מטבעת הליבה הזאת מ-51 הפרויקטים יגיש וזה יעמוד בסטנדרטים, אז כן יינתן לו הרישיון.
נכון. ההחלטה קבעה חד משמעית שכאשר התוכנית, אם תהיה לנו אינדיקציה שתוכנית מסוימת גם בטבעת הליבה עומדת באותם עקרונות של תמ"א 70, במקרה כזה ניתן יהיה להוציא היתר גם בטבעת הליבה.
הבנתי, אז בוא רגע עורך הדין שלומי אייזלר נשמע מה אומרת לנו ניצן פלדמן שהיא סמנכלית התאחדות הקבלנים.
מדובר בהחלטה שתמנע מיגון ותוספת של עשרות אלפי דירות חדשות שהמשק זקוק להם באופן מיידי. בעת הזו לא יכולה המדינה להרשות לעצמה החלטה גורפת כזו, ועליה למצוא מנגנון שיאפשר המשך התחדשות עירונית בכל מקום שבו הציבור זקוק לה.
מה אתה אומר להם?
טוב, קודם כל אני מאוד מעריך את ניצן, וכמובן עובד בשיתוף פעולה מלא עם הקבלנים וכל הגורמים השונים. אבל צריך לומר בהגינות שבמקרה הזה אני חושב שהם טועים. הם טועים בשני דברים. אחד, הם טועים בכך שהם שכחו שההתחלה הייתה לעצור היתרים בכל סביבת המטרו, והיום המועצה הארצית קיבלה החלטה מאוד מצומצמת ומאוד מאוזנת שלוקחת בפינצטה את אותם פרויקטים שנמצאים סמוך למטרו ועלולים לסכל את המטרו. לכן בסופו של דבר ההחלטה שהתקבלה היום מאפשרת לחזק יותר מבנים. יתרה מכך, כן. אני גם אזכיר שבמסגרת ההחלטה נקבע שאם מדובר בחיזוק מבנה, אם מדובר בחיזוק מבנה שאינו מדבר על תוספות בנייה, גם במקרה כזה יהיה אפשר לעשות גם בטבעת הליבה. עכשיו יאמרו לי, אני מכיר את הטענה, יאמרו לי מה אתה רוצה, אי אפשר לחזק את המבנה בלי להוסיף זכויות. אז אחד, באזורים האלה שאנחנו מדברים עליהם, בוודאי שאפשר לעשות את זה גם בלי להוסיף זכויות, זה נכון, זה נכון שבאותם מקרים לא יוכלו לנצל את ההטבות הגדולות של תמ"א 38, חולפת שקד, אבל כן יוכלו בעתיד להוסיף זכויות במטרו, וכמובן לקבל את הזכויות במסגר הרבה יותר גדולות. יתרה מכך. אני אומר עוד דבר, ועוד דבר משפט אחרון.
משפט אחרון, כן.
חשוב לומר, חשוב לומר, תראי, פרויקט המטרו, הוא הפרויקט התשתיתי הכי גדול, ובלעדיו אזרחי ישראל המשיכו לעמוד בפקקים יום, נכון. יום, 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 ולא הגיעו לעבודה, ישור בבית. זה נכון, יש רגעים שאנחנו כמועצה ארצית צריכים לקבל החלטות אמיצות. עכשיו אוקיי, לא נעים לנו,
וקיבלתם.
מאותם דיירים, והיום היינו צריכים לקבל את ההחלטה האמיצה המאוד מאוזנת, שאומרת, אם אותו בניין יסתכל את המטרו, אנחנו מצטערים, אותו לא נוכל לבנות לא עכשיו.
אוקיי, עורך הדין שלומי אייזלר, תודה רבה. נועם רוקח אנליסט, אלה נועם.
אלה ננת.
מה קורה אצלנו? מדשדשים.
מדשדשים, כרגע שהוא קבר לעליות קלות, מדד תל אביב 35, עוד 2% עשיריות, מדד תל אביב 90, כמעט 4% עשיריות. השוק האמריקאי פתח בין 0.1% לשתי עשיריות אחוז ב-S&P ובנסדק. השוק הזה בהמתנה.
דולר, מה איתו?
הדולר קצת מתחזק בערך ב3 עשיריות כרגע ונסחר ב3.55. מחכים לתוצאות הבחירות, זה סוג של איזשהו המתנה.
אבל מה שנקרא בחירות האמצע.
בחירות האמצע, אבל נתון מאוד חשוב, אמור להתפרסם ביום חמישי, זה נתון האינפלציה בארצות הברית, היא אמורה להתמתן לקצב שנתי של 7-9, עדיין מאוד גבוה, קרוב ל-8, השווקים במתח, אם זה יהיה מעל, מתחת, או אולי אפילו נתחיל לראות סימנים של ניצני שבירה, קשה לדעת, אבל השווקים מחכים, זה אחד הנתונים החשובים, הוא יקרין על הקצב העלאות ריבית, והאם הפד בזה כבר במדד הזה יתחיל לראות איזה איתות ראשון ליצירת הריבית, או אופק יצירת הריבית.
יפה, נועם רוקח, תודה רבה.
תודה.
סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו בני שאולסקי ויובל גלבוע. בדיגיטל מאורת אירון זאבי ועדן בן ארי, אני אהיה כאן מחר ב-4. עכשיו, בן כספית ואריה אלדד, שלום חברים.
שלום, שלום.
שלום ענת. אנחנו בסדר, לא שמעתי.
אני אומרת, רוצים קדימה?
רוצים, מקרטעים, מדדים יותר נכון.
חכים, מה יקרה קודם, סוף הדמוקרטיה אצלנו או באמריקה?
לדעתי, זה שני קווים שהולכים להיפגש באופן פרדוקסלי.
על הראש שלי. ענת, תודה.
איכשהו, שלום, ביי.